פרק ל"ז. ככלל, לא יצא לנו לפגוש את זה הרבה עד עכשיו בתפארת, אבל פרקים ארוכים במהר"ל הם דורשים עבודה יותר קשה. לא בגלל שהם ארוכים טכנית, אלא יותר קשה להבין את הרעיון אחורי זה את הפרק. כשהמהר"ל הוא קצר, אז אתה מבין טוב את הסדר וגם חלק את הפרקים לנושאים קצרים. פה יש פרק של כמעט 7 עמודים במהדורות תרגילות. אז יש לנו צורך לחבר את כל הפרטים בפרק מתחילתו ועד סופו. זה לא סתם שכל זה נאמר פרק אחד, זה הכל אותו מהלך. יש עכשיו רצף של פרקים ארוכים, גם פרק למדחת הוא ארוך, גם פרק מהם הוא ארוך. אז נדמה לי שבכלל פרק ארוך במהר"ל הוא יותר קשה ללימוד. אני חושב ככה, אני ניגש אליו, אני רוצה לעשות סדר בפשט ואז להבין מה המסרים, איך המסרים מתחברים. אז כשאני ניגש למדזיין, אז יצא לי ככה בפשט. המהר"ל שואל שאלה אחת בתחילת הפרק, וזה למה אין ציווי בדיבר הראשון. לשאלה הזאת הוא ענה 3 תשובות. תשובה אחת, אני עובר רק בקצרה כל הפרק. סדר, תשובה אחת הוא אמר שבאמת צריך להיות ציווי, אבל זה היה מאבד את המסר העיקרי שזה לא תלוי בהם. אז לכן אם היה כתוב אנוכי השם אלוהיך ותעשה אותי אלוהים, אז היה נראה כאילו זה מצווה רגילה, אם אתה עושה עושה, אם אתה לא עושה לא עושה. לכן הוא השאיר את הדגש שנמצא לפועל. תשובה שנייה שבמדורה הרגילה היא מופיעה עדיין בעמוד קופה, תקרא את הסוף, כותב שם ועוד, ואז הוא מביא תשובה אחרת לגמרי, בדיוק תשובה הפוכה, שאומר שבכוונה אין פה ציווי וגזרה, כי אי אפשר לצוות ולגזור, כי אם אין מלך אז איך הוא יגזור? אז לכן אין פה ציווי וגזרה, קודם אתם תקבלו מלכותי. אז הדיבר הראשון זה בכלל דיבר הפוך מכולם, בדיבר הזה אתם צריכים לדעת שאני המלך. ואז הביא תשובה שלישית, זה המכילתא. נכון, מכילתא יתרו. זה תשובה אחרת, כי בהלך התשובה הזו הוא כתב פירוש שזהו קרוב לפירוש שלפני זה. זאת אומרת, הוא מבין שזה תשובה אחרת, הם קרובו עם אולי התשובות, אבל במכילתא הוא כבר הביא תשובה שלישית. והתשובה השלישית שבמכילתא, מה שכנראה שונה מהתשובה שלפניה, זה שאכן יש פה קבלת מלכות, אבל קבלת המלכות כבר הייתה במצרים, בכלל לא בהר סיני. וזה מופיע בדיבור הראשון, רק כדי להצמיד את זה לשאר 10 הדיברות. 10 הדיברות, 10 הדיברות. לפעמים לא יודע איך אומרים נכון, לא? כי אחרי הדיבר בנקבה, זה היה צריך להיות כתוב 10 הדיברות, לא? 10 הדברים, 10 הדיברות. סתם נראה לי בלשון. אמר בלב 10 הדיברות, אני לא יודע. בסדר, עד כאן? זה, כל זה נישה קטנה לכאורה בפרק. כי רק אז, אחרי שהמהר"ל עונה 3 התשובות הללו, אז הוא מגיע לשאלה המרכזית של הפרק, וזה, הוא מביא את זה בשם אבן עזרא, אבל כידוע זה שאלה כוזרי, המאבק הידוע בין המלך לחבר, במאמר ראשון י"א י"ב, למה כתוב, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ולא אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ. בסדר? זו השאלה המרכזית של, אני חושב, כך תלי בפשט, של פרק ל"ז. למה, מה יש בה ביציאת מצרים שאין בבריאת שמיים וארץ? על זה המהר"ל עונה תשובה מהירה מאוד, והוא אומר זה בגלל הטעות בין הבנת המושג מלכות להבנת המושג ממשלה. בסדר? כאן המהר"ל סיים לענות על השאלה המרכזית של הפרק. כל זה ועדיין ממש בתחילת הפרק, זאת אומרת אצלי אני עדיין בעמוד ק"ז עוד לפני מדרש ילקוט שמעוני, וחידש לנו שיש מושג שנקרא מלכות, שזה קרה ביציאת מצרים, ומה שקרה בבריאת העולם זה סך הכל ממשלה, וזה משהו אחר לגמרי. אז מה נשאר בפרק? אז נדמה לי שמכאן המהר"ל העריך עכשיו בשני נושאים. מכיוון שזו מלכות ולא ממשלה, אז צריך מקבל מסוים וצריך פועל מסוים. ככה נראה לי שזה המטרה של הפרק בעצם. ואז במשך 3 עמודים הוא מעריך להסביר למה המקבל זה ישראל ולא מלאכים. ובעמודים האחרונים של הפרק, אז הוא עובר להסביר למה זה מצד הפועל עצמו, ולמה כתוב אנוכי ולא אני. ככה נראה מסודר הפרק שנייה במבט כללי. בסדר? שאלה ראשונה, 3 תשובות. התשובה השלישית בלאו הכי כבר לוקחת אותנו לשאלה השנייה. השאלה השנייה היא השאלה המרכזית של הפרק. התשובה אליה מאוד קצרה ומדויקת, אבל ממנה יוצאות 2 השלכות משמעותיות שאותם הוא רוצה להסביר במהלך הפרק. השלכת המקבל והשלכת הפועל. שאחת המקבל זה המקבל צריך להיות ישראל ולא מלאכים, פה מדבר הרבה ביחס עם ישראל למלאכים וכמה מדרשים, והשלחה שנייה זה אנוכי השם אלוהיך, אנוכי ולא אני. מה זה אנוכי? מה הדגש באנוכי? זה להסביר שזה הפועל בעצמו ולא איזושהי הופעה חלקית של הדבר הזה. בסדר? לא יודע, סביב חוק במדורה יש פה טעות באימוד, כי המעבר לאנוכי השם אלוהיך מופיע אצלם באמצע שורה. אני לא יודע איך זה במדורות החדשות אם יתקנו את הדבר הזה, אבל כשמתחיל הנושא של אנוכי השם אלוהיך, אז זה צריך להיות התחלה חדשה. פה במדורה ישנה לא סימנו את זה כהתחלה חדשה, וחבל. כן, זה אלף מוזר, זה מה שמהלך אחר בפרק.
נפריד
בסדר, אותם המאדיר, סעלה צריך להפריד, זה כבר התחלה טובה. טוב, אז בואו נתחיל לאט לאט. שאלה הראשונה, שהיא כאמור רק שאלת פתיחה לפרק, זה איפה הציווי בדיבר הראשון? זו הייתה שאלת הבסיס. המהר"ל ענה, אמרנו, שתי תשובות הפוכות זו לזו, ותשובה שלישית, בכלל, זה כבר הבנו, זה אני חושב יסוד מוסד במהר"ל, בדרך כלל, לא יודע ותמיד, אבל כשהמהר"ל מביא שלוש תשובות, אז השאלה הראשונה תלך לצד אחד, התשובה הראשונה תלך לצד אחד, תשובה השנייה תלך לצד השני, תשובה שלישית תאזן ביניהם. בסדר? זה שיטת המהר"ל בכלל, כך הוא מבין את המספר שלוש במהות שלו. שהוא מסביר את המספר שלוש, כמו שראינו של פרק י"ח וכו', אז הוא מסביר שאחד זה נקודה מסוימת, כשיש שתיים, אז עכשיו זה שתי נקודות על ציר האורך, הן רק הולכות מתרחקות זו מזו, וכשיש לך שלוש, אז אפשר לחבר ביניהם, כמו שמשולש שהוא הגוף הכי בסיסי במציאות, זה עוד שלושה קווים. ככה מראה מסביר את המספרים 1, 2, 3. 1 זה המרכז, יכול להיות, אבל אם יש 2, אז זה פס ארוך שלוקח אותך לשני כיוונים שונים. אז אם יש 3, אפשר לחבר אותם. נדמה לי שזה נכון בהרבה מאוד דוגמאות פה בספר, גם בפרקים א' ב' ג' ככה למדנו, וגם כאן המהר"ל נוקט שתי תשובות סותרות זו. התשובה הראשונה באה להגיד לנו שברור שצריך ציווי, התשובה השנייה באה להגיד לנו שלא צריך ציווי. אז נסביר רגע לאט לאט. נקודת המוצא של המהר"ל, שברור שהנוקה השם אלוהיך זה חלק מהדיברות, הוא מביא פה כאלה שסוברים אחרת. מתכוון לשיטת אבן עזרא, שיטת הבהג, שלא מונים את אנוכי השם אלוהיך בתוך עשרת הדברים. אבל שיטת המהר"ל הוא ככה, לכאורה יש לו ראיה מפורשת, מגמרא מסכת מכות, שהיא מונה, או הגמרא מסכת מכות אומרת שתורה זה גימטריה של תפרש יוד א', ועוד שתי דיברות שהשם אמר, אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך. גם פה בפרק למדלת ככה למדנו, שאנוכי ולא יהיה לך זה השם מפי הגבורה שמענו. אז מכל זה מוכיח, המהר"ל אומר שפשוט שמי שהולך בדברי חכמים, אז הוא מבין שאנוכי השם אלוהיך זה אחת הדיברות. אז איפה הציווי בדבר הזה? אז אומר המהר"ל, בתשובה הראשונה שלו, היינו רוצים שיהיה שם ציווי. ובאמת הרמוז זה שם ציווי. אבל אם הציווי היה כתוב במפורש, אז הייתה טעות יותר גדולה יוצאת מהדבר הזה. כי כל הציוויים של הקדוש ברוך הוא בתרי"ג מצוות, הם ציוויים לבחירת האדם. זאת אומרת, האדם לא אמור לבחור ברע. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא כידוע בחר נתן לנו את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ואנחנו יש לנו בחירה חופשית בדבר הזה, ואנחנו יכולים לבחור האם לעשות עבודה זרה או לא לעשות עבודה זרה, להגיד את שם השם לשווא או לא להגיד אותו לשווא וכן הלאה. כל דבר כזה זה נתון לבחירת האדם. אז אם היה כתוב, אנוכי השם אלוהיך שרציתי לך מאפרים ותעשה אותי לאלוהים, אז יש אפשרות לעשות אותו אלוהים, יש אפשרות לא לעשות אותו אלוהים. לכן נמנע פה בדיבר הזה הציווי, כי להדגיש שחי אני הנאום השם, אם לא בחמה שפוכה אם לא חליכם, זה ציווי מיוחד במינו, ובכלל לא נתון לבחירת האדם. המלכות האלוהית מופיעה במציאות כאקסיומה, כבסיס שאי אפשר לעסוק בו בכלל. אבל אז המהר"ל הגיע לתשובה השנייה במילה ועוד, ואמר תשובה בדיוק הפוכה. הוא אמר לא שייך בזה ציווי וגזרה, שאם אין הוא מלך ואלוהיהם, לא שייך גזרה עליהם, כי אין גוזר גזרה אלא אם כן הוא מלך קודם ואחר כך גוזר גזרה, אז הוא לא יכול לגזור. עכשיו התשובה של המהר"ל תשובה אחרת, למה אין ציווי וגזרה בדיבר הראשון? כי אין מי שיגזור. איך הוא יכול לגזור? הרי אם הוא לא המלך, אז הוא לא יכול לגזור גזרה. אז קודם כל, מה מטרת הציווי הראשון? אז לשונו כאן, רק יאמר בציווי, ידעתם שאני מלך שלכם, ולכך תעשו לקבל מלכותי. אז הדיבר הראשון זה בעצם פנייה לאומה הישראלית, שבו בבקשה תקבלו מלכותי עליכם, אני לא יכול לגזור עליכם שום דבר עד שלא תבואו מרצונכם החופשי, תוך הידיעה שאני המלך, ואז תקבלו את, את המלכות שלי ותעשו ציווי.
היום בקשה לא מוזכרת פה, בפשט התורה הפירוש הראשון הוא הרבה יותר נראה לי יותר פשוט, כאילו אנוכי השם נותן מה שרציתי על האמצעים, כאילו זה המציאות, זה המצב
כן, לפי, נראה לי לפי הפירוש שני הכוונה, אתם יודעים שזה ככה, אני מזכיר לכם, אתם יודעים שאני השם לא יכול שעושה לכם את מים, אם אתם יודעים אז אתם בסדר, תקבלו מלכותי, אבל הקבלת המלכות היא מצדכם, אני לא יכול לצוות עליכם, אתם יודעים שאני המלך, אז תקבלו בבקשה מלכותי. אז יש שתי גישות ממש אופקיות, שתי התשובות הללו, האם המלכות היא מצד הפועל בחימה שפוחה, ומצד ידעתם, אז תעשו לקבל מלכותי. נכון, ככה מסיים את התשובה הזאת, כיוון שעושתיך מארץ מצרים, תקבלו מלכותי, זה אני צריך שאתם תקבלו אותי, זה לא גזרה אלוהית, זה קבלה תחתונה. ואז הוא הביא תשובה שלישית במחילתה, שיכולה אפשר היה לטעות ולחשוב שזה המשך של התשובה השנייה, אילו לשהוא כתב במפורש בסוף, שפירוש זה רק קרוב לפירוש שלפני זה. אז מה ההבדל? כי יכולה המחילתה זה בדיוק מה שהיא אומרת, כן, שתקבלו מלכותי, גזור עליכם גזרות, אלא שכאן רואים במחילתה שיש פה גם קבלת מלכות, וגם גזירת גזרות. כן, מה, איפה גזירת הגזרות? זה מה שקורה בהר סיני. הדיבר הראשון הוא בעצם שייך ליציאה מארץ מצרים. אבל הוא נאמר כן כדי לקבל אותם, נכון? סוף המחילתא כתוב ככה, במשפט האחרון של המחילתא, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים וקיבלתם מלכותי, כן? קיבלתם מלכותי באהבה, אז עכשיו קבלו גזרותיי. מתי נקבל גזרותיך? עכשיו, בתשע דיברות האחרות. נראה בזה, אומר המרד שבא לי השם, מה שלא נאמר כאן ציווי, כי כבר קיבלתם מלכותי במצרים, ולכך אני השם לא יחשר צדיך וקיבלתי שם מלכותי, אם כן לא נסתבו עשר דבות בסיני, הכתוב מבגיע לכם את עשר הדברים, שאין זה קשה, חזר להזכיר מה שקיבלו אותו לאלוהים. באמת קבלת האלוהות בכלל לא הייתה בסיני, אבל עיקר הנקודה כאן עכשיו זה העובדה שמתוך שקיבלתם מלכותי קבלו גם גזרותיי. חזר להזכיר דבר זה בסיני, שיהיה זה הברית בין השם יתברך ובין ישראל לעולם. מה נקודת הברית? אתם תקבלו מצדכם, ואז תשמעו אל הגזרות האלוהיות. זאת אומרת, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה ממעלה למטה. אבל אני צריך שאתם גם תקבלו את זה מרצונכם, ותקבלו את כל הגזרות מכאן ואילך. אז נראה לי שהביאור השלישי בא לחדש, ששתי התשובות הראשונות הן נכונות גם יחד. איך זה יכול להיות? אם זה בחימה שפוחה, אם לא חליכם, אז איך יכול להיות שצריך שאתם תקבלו גזרותה מרצונכם? אלא הכוונה היא שאתם תהפכו להיות כאלה. זה ברית, זה הסכמיות, זה יוצר חקיקה במציאות בעצם. שאתם תקבלו מלכותי, זה לא שאתם עושים לי טובה שאתם מקבלים מלכותי. אלא מתוך שאני הוצאתי חמרת מצרים ובחימה שפוחה אם לא אוכל לכם, אז אתם מתחברים לדבר הזה לחלוטין בטבעכם, יש לכם נפש ששייכת למציאות האלוהית, ולכן זה נהיה ברית, ואפשר לקבל את הגזרות, כי אחרת זה היה גזרות חיצוניות לאדם. אם זה הכל מצד הפירוש הראשון, שהקדוש ברוך הוא בחימה שפיכה מולך עלינו, אז אין לנו ברירה, לא שאלו אותנו, זה לא מתאים לנו, אבל אנחנו מקבלים את המצוות, כי כך אב שם אמר. בא הפירוש השני ואומר, לא, זה אתם מקבלים את זה, זה מתאים לכם, אתם נוצקתם אחרת. בחרבנו מכל העמים, זה לא רק פעולה אלוהית, זה פעולה שהיא יוצרת מציאות חדשה באומה הישראלית. ומתוך כך אפשר לחבר בין שני הדברים הללו, בין התנועה ממעלה לתנועה ממטה. לכן מתוך הביאור השלישי אומר המהר"ל, בעצם כבר פורצה השאלה השנייה שעולה כאן בפרק, שאמרנו שהיא לכאורה שאלה מרכזית, מה בין יציאת מצרים לבין בריאת שמיים וארץ? למה דווקא יציאת מצרים זאת שמוזכרת? תשובה, כי הרגע התברר שביציאת מצרים נוצר יחס חדש בין הבורא ובין האומה הישראלית. לא כמו בבריאת שמיים וארץ, אלא כאן יש משהו אחר לגמרי. כדי לגמור את ההסבר הזה משתמש המהר"ל במושג מלוכה וממשלה. אז נקדים ונאמר שזה לא ביאור חדש של המהר"ל, זה כבר מופיע לפניו ובכל מיני ראשונים. שכתוב מלוכה, אז הכוונה שיש פה רצון גם מצד הנתינים. וכשכתוב למשול, אז הכוונה שזה למשול בכוח. למשל בפסוק כי לשם המלוכה, הוא מושל בגויים. על הגויים הוא מושל. אבל אצלנו הוא מלך. נכון, תמיד אנחנו אומרים ביחס כלפינו, השם מלך, השם מלך, אבינו מלכנו. אנחנו תמיד מזכירים את השם כמלך, לא כמושל. למשל, אבן עזרא מביא את זה בחומש בראשית, כשהאחים פונים ליוסף, אחרי החלומות, והם אומרים לו, אם מלוך, מלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. אומר אבן עזרא, למה זה מלוך תמלוך עלינו, אבל משול תמשול זה בנו? כי למשול זה בכוח. אז אם אתה מושל, זה בנו. משול תמשול בנו. או, אפשרות אחרת, מלוך תמלוך זה עלינו. זה לא בנו, זה לא אתה חוקק בנו, אלא אנחנו ביחד איתך. מלך זה שגם אנחנו רוצים את המלך. אנחנו בוחרים במלך. כמובן, ברגע שבחרת במלך, אז תסכם גזרותיו. אבל זה בחירה שיש בה מצד הרצון של הצד התחתון, בניגוד לממשלה. אז אומר, עכשיו לוקח את זה המהר"ל, מופיע כמה פעמים בכתבי המהר"ל, החלוקה הזאת בין מנוחה לממשלה. אומר המהר"ל, כשנברא העולם, אז הקדוש ברוך הוא משל במציאות. משל במציאות הכוונה, הוא חקק אותה בכוח. אבל מצידה לא היה לה שום יכולת להתרומם, לא היה לה שום יכולת עצמאית, לקבל את מלכותו וכו'. ביציאת מצרים יש יצירה חדשה. אם אתם זוכרים בפרק ל"ג שבוע שעבר הסברנו שוירד השם על הר סיני, זה ממש ירידה שהיא יוצרת במציאות. מה היא יוצרת? היא יוצרת את האדם במרכז. האדם הוא במרכז, הוא בוחר, הוא שואף, הוא מתחבר, הוא רוצה. אז לכן אומר המהר"ל, התשובה השלישית בעצם הובילה אותנו להבנה הזאת, שאנחנו גם עונים על השאלה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא דווקא מזכיר אשר הוצאתיכם מארץ מצרים? כי שם אני הייתי מלך עליכם, אתם נהייתם הנתינים שלי. עד אז כל העולם כולו היה תחתיי, כי אני משלתי במציאות בכוח. אבל לא היה שום התרוממות ממטה למעלה. אבל עכשיו יציאת מצרים קרה משהו אחר. פתאום יש פה אנשים בעלי זכות בחירה, בעלי יכולת בחירה, בעלי יכולת לגעת בעניין האלוהי, בסגולה האלוהית מצידם, שהם שייכים לדבר הזה, ולכן זה שייך ליציאת מצרים בדווקא. אגב, זה דומה מאוד כמובן לתשובת הכוזרי המפורסמת, שהכוזרי כשהמלך אומר לו, ראיתי שצריך לא לשאול אתכם, כי אתם שכלים לגמרי כבר, היית צריך להגיד לי שאתה מאמין באלוהי העולם שברא את השמיים ואת הארץ. אז הכוזרי מתחיל להוליך אותו בשני סיבובים כאלה, שבהתחלה הוא מראה לו שאנחנו מכירים את מלך הודו, דרך המשל, זה לא מישהו חיצוני לנו. אחר כך הוא יותר מזה, הוא מראה לו שהעניין האלוהי שורה בנו. כן, מה הכוונה העניין האלוהי שורה בנו? זאת אומרת שאנחנו שייכים לדבר הזה באמת באמת, זה לא איזו יצירה כזאת של מישהו שהוריד אותו פה למציאות ואמרו לו, אלא יצרו פה בריאה עם שייכות לעניין האלוהי מצידה. אז זה המסר המרכזי, אני חושב, של המהר"ל בתשובה השלישי, שאז היא פותרת את שתי הבעיות גם יחד. כן, את הבעיה הראשונה, למה אין ציווי? כי כבר זה התחיל מתהליך של יציאת מצרים, וזה רק מוביל אותנו לקראת הציוויים הבאים, ואת השאלה של דברי הפער בין יציאת מצרים לבין בריאת שמיים וארץ. איך החלק הזה קשור עכשיו לחלק השני? אז נראה לי שזה בעצם בנוי על אותם שלוש יסודות. זאת אומרת, לפי ההבנה שלנו עכשיו, בשלוש תשובות הראשונות של המהר"ל, בעצם ידגיש ככה. תשובה הראשונה זה מצד הפועל, הפועל בחמה שפוכה, מצד הקדוש ברוך הוא המלכות. תשובה שנייה זה מצד המקבלים, אתם תקבלו מלכותי. תשובה שלישית זה הברית והקשר בין שני הדברים הללו, שזה עיקר התשובה בעצם. אנחנו קשורים זה לזה, זה ממני אליכם ומכם אליי. אני אמלוך, אתם תקבלו מלכותי. אני אמלוך, אתם תקבלו גזרותיי. אז נדמה שעכשיו המהר"ל רוצה את שלושת הצדדים הללו להסביר את מרכז הפרק. המלוכה והממשלה זה בניין הברית, בניין היחס. ואחר כך, כדי להפריד את זה במציאות, אז אמרנו, יש לו שתי הערות מרכזיות. אחד, זה מצד המקבל. מה מיוחד במקבל האנושי שהוא שונה מהמלאך? ושתיים, מצד הפועל. מה מיוחד בפעולה האלוהית שהופיע שם באנוכי השם אלוהיך? זה בעצם חוזר לשתי התשובות הראשונות, שהן מתחברות בתשובה השלישית ומתפרטות מחדש במהלך הפרק. יש פועל, אנוכי השם אלוהיך, בחמה שפוכה, זה הכל ממני. יש מקבל, אתם צריכים להמליך אותי, זה הכל מכם, תקבלו מלכותי. זה מתחבר ביחד בברית הגדולה של התשובה השלישית, כי ככה זה חיי מלכות, שזה משני הצדדים גם יחד. אנחנו בוחרים בהשם, השם בוחר בנו. ולכן עכשיו אומר המהר"ל, אז צריך לפרט ולהסביר באריכות גדולה מאוד, למה אנחנו המקבל, ומה זה אומר שהשם הוא הפועל פה בהר סיני. אז לכן בעצם זה שתי המהלכים שהמהלך אמר לו לך לקראתם עכשיו, מה שהוא יתחיל עכשיו בעריכות במדרש הקוד שמוני, זה להסביר מה מיוחד במקבל הישראל אל מול המלאך. שאלה שנייה, למה אנוכי השם הולך שעושה רמי ישראל ולא שברת שמיים וארץ? רביעת שמיים וארץ ואולי אלוהית הרבה הרבה יותר גדולה משמעותית. אז המהלך הראשון פה בפרק, המהלך מרכזי, זה בירור ערכו של המקבל אל מול המלאכים. המלאכים כידוע נבראו בבריאת העולם, וכל מה שמראה לסוג עכשיו בעצם זה להסביר לנו את הפער בין מלוכה לממשלה. בסדר? בריאת עולם, עולם של ממשלה. יציאת מצרים, עולם של מלוכה. מלאכים קשורים לבריאת העולם, נכון? וירא ויהי בוקר יום ראשון, אומר רש"י, לא כתוב יום ראשון, אומר רש"י, כתוב יום אחד. למה צריך להיות כתוב ראשון, שני, שלישי? למה כתוב אחד? שהשם האחד, המלאכים נבראו רק ביום השני. אז שם כבר אמר לנו רש"י, חז"ל, שהמלאכים שייכים לבריאת העולם. אבל ישראל לא שייכים לבריאת העולם, ישראל שייכים ליום השישי, ליציאת מצרים והר סיני. אז רואים שהמלאכים שייכים לעולם של ממשלה, וישראל שייכים לעולם של מלוכה. אז הוא מתחיל פה במדרש בילקוט שמעוני, בסדר? ובעזרתו הוא מסביר את הפער הגדול שיש בין המלאכים לבין ישראל. המלאכים הם, יש עליהם רק טבלה. המלאכים הם לא בעצמם שייך בהם העניין האלוהי, הוא לא חל בהם, נכון? הוא הזכיר פה בתוך המדרש, בעיקר המדרש השני של הספרי, את המושג הוא חל שמו הרבה פעמים, נכון? כל מדי העניין של המדרש של הספרי, כל שני מדרשים מצופים, אלכות שמוני וספרי, וספרי כתוב שמה ישראל השם אלוהינו, מה אתה מודמה אלוהינו? עלינו הוא חל שמו, כי יוצא בו אתה אומר שלוש שנה יום הולדך, אבל לא כבר נאמר פני אדון השם, אלא ישראל הוא חל שמו, כי יוצא בו שמה עמי ודבר את היבח, הוא חל שמו. זאת אומרת, על עם ישראל השם שלו הוא חל לגמרי, אבל אצל המלאכים זה לא ככה, השם שלו חל עליהם רק בגלל שתלויה עליהם איזושהי טבלה. זה כמובן משל, אולי לא משל, לא יודע, אולי באמת על המלאכים יש טבלה, אני לא יודע, אף לא ראיתי מלאך, אבל אנחנו נשתמש שזה כמשל, שהטבלה הזאת של המלאכים בעצם מסמנת ששם השם הוא לא חקוק בתוכם. העניין האלוהי לא ירד לתוך המציאות המלאכית, אלא העניין האלוהי מושל במלאכים. לשון המערל, נבדל מעצמם שלהם ואינו מעורב עמהם במדרגה העליונה הזאת. הם לא מופיע בהם העניין האלוהי. המלאך הוא לא אלוהי, הופעה אלוהית בעצמה. הוא נמשל על ידי אלוהים והוא שליח שלו, מלאך כידוע זה שליח לבצע פעולות. כמובן זה שליח ברמה מאוד גבוהה, כי השליח מבצע פעולות אלוהיות, אבל זה לא הופעת האלוהות בעצמה. לעומת זה האדם, בצלם אלוהים ברא את האדם. האדם בעצמו או ישראל בעצמם זה הופעה אלוהית בעצמה. לכן השם שלנו שונה מהשם של המלאכים. אצל המלאכים כתוב מיכאל, גבריאל, השם מופיע בסוף, זאת אומרת יש את העצמות של המלאך ואלוהים מצטרף אליו. אנחנו ישראל זה שם קדמון שלנו, נכון? כך הוא כתב פה במדרש, בעבר, לשעבר שמכם ישראל. כן, ישראל זה לא שם שצריך להתגאות בו יותר מדי, זה שם נמוך. לשעבר שמכם ישראל, עד שלא קיבלתם תורה. כמו שיש סבך, חבילה, סבתא, יש הרבה אומות, אז יש גם לכם שם. אבל באמת מה השם שלנו? אתם עמי, אלוהים אלוהיך אנוכי. זה סוג מתהילים, אלוהים אלוהיך אנוכי. זה המציאות האמיתית שלנו, ששם השם קרוי עלינו לגמרי לגמרי. מי אתם? אלוהיך אנוכי. שם אלוהים קרוי עלינו. זה שמכנים אותנו ישראל, זה רק מצד מבט של העולם הזה אולי, שאפשר לפגוש אותנו, לדעת את שמנו לשעבר, אבל באמת השם האמיתי שלנו, אלוהים אלוהיך אנוכי. לכן אנוכי השם אלוהיך. התחיל מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא רוצה בדיבר הראשון להדגיש את היחס המלכותי בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא אומר להם? אנוכי השם אלוהיך. מי אתה? אני זה ששם אלוהים מופיע עליי. מי זה האומה הישראלית? זה לא עם ישראל, זה מדרגה נמוכה, זה העם האלוהי. אנוכי השם אלוהיך. זה לא שייך במלאכים. כן. כן, אז יותר קיצוני אומר, גם הטבלה, איפה מופיע הטבלה? ליד הלב. רק הלב המלאכי יכול לקבל את זה, אבל לא כל שאר חלקי המלאך. זאת אומרת, בניגוד לאדם ישראל שהוא כולו הופעה אלוהית מופלאה, אצל המלאך יש רק חלק מסוים שיכול לדבוק בנקודה האלוהית ולקבל את השליחות.
לא לאדם מישראל,
בישראל,
לא?
ישראל ככלל, כן, פה דבר כלל ישראל.
זה ממש, כתבי
משפטים, אני מפורש,
לא?
כן, לא שמתי לב להדגשה, זה נכון לגמרי מה שאתה אומר, אבל לא ראיתי אפילו להדגיש את זה פה דווקא.
מה
מודבר?
נכון מאוד, זה
לדבר. כן. חושבים. אין דברים באדם פרטי, זה כן, כן, שם הוא כותב אין דברים באדם פרטי, טוב, זה עוד מה נדבר במדילות השם. אז הנקודה פה שהפער בין המלאך לישראל, שמלאך הוא שליח אלוהי שהשם מושל בו, ולעומת זו האדם בישראל, הישראל הוא משהו אחר לגמרי, זה הופעה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה עצמות אלוהית מופיעה בישראל, זה אנוכי השם אלוהיך, זה אנוכי מופיע כאן בתוך המציאות האנושית, זה הופעה של צלם אלוהים שיורד לתוך המציאות. לכן אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מבית עבדים. מה זה הוצאה מבית עבדים? אז עד עכשיו הסביר את אנוכי השם אלוהיך, עכשיו הוא ממשיך להסביר את הדיבר, שרציתיך מארץ מצרים בית עבדים. הוא מסביר את זה הפוך, מתחיל קודם עם הבית עבדים, אחר כך הוא מסביר אותם מארץ מצרים. אז מבית עבדים, אז הוא מסביר את זה דרך הבירור של העבדות. האדם שהוא עבד, הוא שייך לעולם החומר. ההוצאה שלו מן הרמת העבדות, הרוממות הזאת היא המופלאה מעולם שהיא חומרי, היא מעלה אותו למדרגה מאוד מאוד גדולה. כי הפרישה מן הפחיתות הוא מדרגה יותר נבדלת מי שלא היה לו כלל מדרגת הפחיתות ולא הוציאו מזה כלל. שאם לא היה לי ישראל מדרגה נבדלת, לא היה סולוציה מן העבדות. העובדה שישראל יצאו ממדרגת העבדות, היא מעידה על כך שהם הצליחו להתרומם למדרגה מאוד 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 עליונה, למדרגה מאוד מאוד פרושה. פה אגב המהר"ל לא נוקט את הביאור המקובל יותר בכתבי המהר"ל, שנוקט בגבורות ועוד, שהיציאה מארץ ישראל זה היציאה שמעידה ליש מאין. זאת אומרת שלא היה שום הופעה של אומה ישראלית לפני כן, בניגוד לכל 70 אומת העולם שכבר נבראו לפני כן, כבר היה להם הופעה אנושית מצד עצמה. אז העובדה שישראל נבראו יש מעין כזה, מתוך העבדות, אל עבד אין כלום של עצמו, ילקחו משם ישר להופעה אלוהית. אולי, אני לא חושב שזה מדויק מה שהוא כתב כאן, כאן הוא כתב קצת באור אחר לכל, ואולי זה מעין זה על אותה כוונה, שהעובדה שהוא הפריש אותנו מן הפחיתות, מעידה על גודל הנבדלות שהוא קבע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו רומם אותנו מתוך בית העבדים, מתוך המקום החומרי, הרחיק אותנו, מבדיל אותנו לחלוטין מכל חומר שהוא, ורומם אותנו למדרגה מאוד מאוד עליונה. מעין זה הוא מסביר בגמרא בבבא מציע, תכף נחביר את זה. גמרא בבבא מציע אומרת שמה הנקודה של מעלה אתכם מארץ מצרים, כן, אז הוא פה עובר למארץ מצרים, אז הוא דיבר על בית עבדים, אז הוא אומר, זה דווקא לגבי שרצים. יש עוד מקומות שכתוב יציאת מצרים, ריבית, משקולות, ציצית, אבל שם לא כתוב מעלה אתכם. אז מה הדגש פה של המעלה אתכם? ששרצים הם מאוסים בפנינו. כן, לכאורה, הגמרא הזאת, עכשיו מראה מסביר אותה, זה ממש מוזר. כי העובדה שהם מאוסים, זה דווקא לא מעיד על שום מדרגה. זאת אומרת, אם תגיד למישהו, למה אתה לא אוכל משהו שטעים לך, הוא נגיד, כי השם ציווה עליי, אז אני מבין. אם אתה אומר, למה אתה לא אוכל זה כזה מאוס עליי, אז מה הדגש האלוהי בזה כל כך? זה נראה לי שפה המהר"ל, ונתחבר גם למה שאמרנו קודם, הוא עובר לתשובה השנייה. כי מה שהודגש קודם בתשובה השנייה זה שאנחנו מקבלים מלכותו עד שזה נהיה טבעי לנו. העובדה שהשרצים מאוסים עלינו, היא לא אומרת שעכשיו זה לא בא מהצד האלוהי, אלא הפוך. זאת אומרת שהצד האלוהי כל כך נטבע בתוכנו, עד כדי כך שאנחנו מאסנו ועזבנו באופן טבעי את כל עולם החומר, את כל העולם התחתון. וזה נדמה לי עיקר מה שרוצה גם להסביר בביאור של לצאת מבית עבדים. אנחנו היינו עבדים, אנחנו היינו שייכים לחומר, נכון? מבחינתו עבדות פה במובן הזה, זה שייכות לעולם החומר. העבד הוא חומרי, כמו החמור שהוא חומרי. העובדה שהיינו שייכים לעולם החומר, והצלחנו לצאת משם לגמרי, 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 מעידה שאנחנו קיבלנו מלכותו עלינו לגמרי. הראיה שהשרצים, שכל העולם מאוד שמח ואוכל אותם, בפנינו הם מאוסים לגמרי, לגמרי. רק כדי להמחיש את זה, אולי דוגמה מעשית ככה, להעיר אותנו קצת. אני יום אחד שבררתי אורז וקצת התעולת. הבת שלי נגעלה ברמות כאלה, לא הסכימה להתקרב לאורס. רצה שאני אזרוק את הכל. אמרתי לה, אני לא צריך לזרוק את הכל, אני בורר. מצאתי תולעת אחת, אני אבדוק אם יש לא תולע עם זה, אבל יש... אז לא, אבל איך אפשר לאכול אורז שנגע בתולעת? אמרתי לה, את יודעת מה כל העולם עושה עם השקית האורז הזאת? זה אורז שאת קניתי בחנות כמו שכולם קונים. מה עושים אנשים שהם לא שורי תורה מצוות? הם אוכלים את האורז, ושמים אותו בסיר, מבשקים אותו, ואוכלים אותו עם התולעת. ורק את, ראית תולעת אחת, כבר כל נפשך נטרפה, את לא מסוגלת להתקרב לאורז הזה. למה? כי העולם אוכל שרוצים, זה בכלל לא מפריע לו. רק אנחנו, כל מתוך רצון האלוהי, כל כך מאוס לפנינו הדבר הזה, זה נהיה לו כל כך טבעי, שאנחנו לא מעלים בדעתנו, שאפשר יהיה לאכול משהו שיש בו איזו נגיעה קטנה כזאת. אז פה נדמה לי המהר"ל בעצם, הוא מחזיק את שני הצדדים של המהלך שהתחיל איתו את הפרק, שחורר את כל הפרק. המלכות האלוהית מתבטאת מצד אחד בפעולה מצד הפועל ממעלה למטה, ומצד שני בפעולה מצד הנפעל, מצד האומה הישראלית ממטה למעלה. הקדוש ברוך הוא, זה הייתה תחילת התשובה. הוא חקק שמו עלינו, זה אחרת גם עם המלאכים. את המלאכים הוא שולח לשליחויות. עלינו הוא חקק שמו. אבל גם אנחנו, שיצאנו מבית עבדים מארץ מצרים, שהתרחקנו מכל העולם החומרי הזה, שעזבנו אותו לחלוטין, ודבקנו בו ברמה טבעית כזאת, שזה כל כך טבעי לנו, שזה כל כך נורמלי לנו, לא לחיות במדרגות החומר, לחיות במדרגות נבדלות, ושמאוס עלינו הכל, גם אנחנו דבקים בו. אותו כיוון, אני חושב, הוא ממשיך עם המחילתא. המחילתא מספרת לנו על הערים המתרעשים והגבעות מתמוטטות. זה שוב נדמה לי, זה מדגיש את הפער בין בריאת עולם לבין יציאת מצרים. כי כשהם שמעו שהשם מתגלה, כל כך מספר לנו המדרש, אז הם כולם התחילו לרוץ ולהתלהב. עד שהם שמעו שרוצתיך מארץ מצרים, אז הם אמרו, לא, זה לא מתאים בשבילנו. מה הם חשבו בהתחלה? כשבראו את העולם, אז הערים האלה הם היו הכי גבוהים והכי גדולים. זאת אומרת, מצד המושל, הם הכי בולטים בעולם. מה, את מי הוא ברא הכי גבוה? את הערים הגבוהים. אז הם הכי בולטים מצד בריאת העולם, מצד הממשלה. כן, אבל זה רק הצדדים החומריים. כי שם זה רק פעולה ממעלה למטה. אז הקדוש ברוך הוא חקק דברים במציאות, ואין להם של עצמם כלום. אבל פה, ברגע שהם שומעים שמדובר על השירותתיך מארץ מצרים, זאת אומרת, הריחוק מן החומר, ההקנייה הטבעית של מישהו מסולק ונבדל מן הגשמי, אז הם אומרים, מה לנו ולזה? זה בכלל לא שייך אלינו, אנחנו התבלבלנו. זה לא המציאות ששייכת אלינו. אז לכן הם חוזרים בהם אחורה. זה לא שייך אליכם, זה שייך למי שמסוגל לקבל מטבעו את הרצון האלוהי, למי שמסוגל מטבעו לקבל. אז בתחילת המחשבה, מצד הבריאת העולם, הם חשבו שזה הם. אבל באמת נברא פה משהו אחר לגמרי, משהו שהוא נבדל, שהוא מצד עצמו הולך ומתרחק מן החומר ודבק במציאות. לכן הוא מסיים שזה לא שייך למלאכים. כן? המדרש תנחומא שהוא מביא בסוף הקטע הזה, שקודם שברא אותנו השם, אז המלאכים פילסו אותי, אבל מה הם אמרו? ברוך השם, אלוהי ישראל. השם הוא לא אלוהי המלאכים, כי הוא לא מלך של המלאכים. אז איך המלאכים מקלסים אותו? השם מלך, מלך של מי? של ישראל. אחרי שיש ישראל, כבר לא צריך את המלאכים. כבר אנחנו נשבח. אז עיקר אלוהותו שהוא אלוהי ישראל, עלינו זה הופיע. לכן הוא מסיים פה ברמז על זה שהמלאכים מזכים שמו ידבר אחר שלוש תיבות, וישראל אחר שתי תיבות. כן, הם אומרים קדוש, 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 המלאכים אומרים, רק אז הם מזכים את שם השם. שלוש כידוע, זה כבר אין בזה דין לבוד, זה כבר נפרד. המלאכים הם לא שייכים בעצמם לעצמות האלוהית, רק שליחים שלהם. אבל המהר"ל לא סיים פה את החלק הזה, כי הוא מוסיף עוד מדרש, שהוא יותר מסובך.
אני יודע, הנקודה הזו של החידות החומרית. מה שהרבה אומר מהצד של השם, שחוקק עוד שמובן, אני מבין, אבל זה שני, גם זה שיצאנו החומרית דמיד על מה עשרה, הגענו למדרגה כזאת שאנחנו מועצים בשרצים. וגם המלאכים עושים מועצים בשרצים.
לא. הם בכלל לא מדבר אליהם, אין להם שייכות לדבר הזה.
כן, זה לא נדע מעלה, הגענו למדרגה כזאת שכאילו לא.
זאת אומרת, אנחנו שחיים בתוך עולם החומר, הצלחנו להתרומם, העולם הזה נברא כעולם חומרי, זה המדרגת הממשלה של בריאת עולם. העולם הזה עכשיו קיבל מהפך, קיבל תפיצה, מדרגה עצומה. יש כוחות מתוך המציאות, שחיו בתוך המציאות, והצליחו להתרומם מתוכה לעולם נבדל. זה הדגש. הוצאתיך מארצים בית עבדים. אתה היית חלק מהעבדות, מדגיש המהר"ל פה, עבדות במובן החומרי. היית בתוך ארץ מצרים על כל הזוהמה שלה, ועכשיו אתה מצליח להתרומם לאיזושהי מדרגה נבדלת כזאת, שאתה לא שייך בכלל לעולם ההוא, אתה חירותי לחלוטין. אין לך בן חורין למי שעסק בתורה. הצלחת להיות חירותי לחלוטין. זה הדגש המיוחד. במובן הזה, לא מצד מה השם חקק בנו, אלא איך אנחנו מצליחים ממטה למעלה, באמת לקבל מלכותו עלינו. זה הדגש. המלאכים בכלל לא בלבל הזה, אין להם אחת האפשרויות האלה. אין להם זכות בחירה, הם כן רוצים משקצים, לא רוצים משקצים. הם בכלל לא עברו את התהליך כמו יתר העולם, הם כמו אותו, סליחה, דוגמה, איזה חתול או הר, הם באותו תהליך כמו כולם שממשיכים על השם מושל בנו, ואנחנו קבועים לחוקים הכפופים. תכף יודעי שזה ממה שהתגשת, אמרתם קודם על השלוש צדדים.
אני אצל המעלה, כאילו, הגובה המדרגה שלה, המהלכים נשמע שהם יותר גבוהים.
גובה עצום, זה הוא התגש כמה פעמים, נכון, פרקים כף ג' כף ד', הוא דיבר על זה שהמהלכים מצד הבפועל הם נמצאים במדרגה עצומה, אפשר לשוות בכלל. אבל מצד הפוטנציאל, לאן הם שייכים, זאת הנקודה, שכשהם יודעים לקלס את השם, אבל הם יודעים איך לקלס את השם, ברוך השם אלוהי ישראל, מלכות עלינו נקרא דווקא.
לא, אני לא יכולה של קדושה, זה כאילו כמה הם מפוקים מהחומר. זה לא כל פי השפילה.
נבדלות. אין לנו דרך לעסוק בקדושה בפועל, זה לא נתאר אותה. כן. בואו נראה את זה, עכשיו ייכנס לקדוש קדוש קדוש, אבל זה המדרש הבא, ויקרא רבה, אז הוא מביא פה מדרש שתי שיטות, למה והתקדשתם ואתם קדושים, למה שתי קדושות, נכון? לכאורה שתי תובנות הפוכות, רבי אבין ורבי אבא. רבי אבין בא מצד המימטה למעלה, רבי אבא בא יותר מצד הממעלה למטה. נכון, לפי רבי אבין זה היה לכם יצר הרע, וצריך להרים אתכם מהיצר הרע. התחתונים יש יצר הרע, אז הם צריכים שתי קדושות להתקדש ולהיות קדושים, כך יכו ויתרומו ממטה למעלה. לפי רבי אבא, המדרש בא לתאר בדיוק מציאות הפוכה. נכון, הקדוש ברוך הוא ממעלה למטה נתן שתי עטרות בראש בניו, והקדוש ברוך הוא חקק עלינו שתי עטרות. אז האם שתי הקדושות באות להראות את הנבדלות ממטה למעלה, שזה יותר המהלך השני, או שהן באות להראות את איך הקדוש ברוך הוא מצידו מקדיש אותנו, שזה יותר שייך למהלך הראשון? אז ככה המהר"ל מרחיב את זה, אבל כשהמהר"ל מרחיב את זה נדמה לי שהוא רוצה לקחת את זה יותר לנקודת החיבור והברית. שאומר המהר"ל, למה התכוון בעצם רבי אבין? למה הוא התכוון שתי קדושות? אז הוא מביא שתי פירושים, או שמדובר על המצוות, ביחד בין מצוות לא תעשה, שזה התרוממות א', למצוות עשה, שזה התרוממות ב', ואנחנו יודעים שיטת המהר"ל בתפארת כבר הודגשה כמה פעמים, שמצוות עשה מעל מצוות לא תעשה, נכון? יכול להיות שבעונשים זה אחרת, גם ודאי גם המהר"ל מודה, אבל מצד הערך, מצוות עשה יש לנו יותר קדושה, מצוות לא תעשה. אבל עיקר הפירוש רוצה המהר"ל להגיד, שזה מצד היחד בין מצוות, שזה הקדושה הראשונה הנמוכה יותר, לתורה שהיא כבר קדושה לגמרי במה שהיא שכלית ורחוקה יותר מן החומר. זאת אומרת, יש פה, אנחנו עכשיו עסוקים בכניסה למתן תורה, תורה ומצוות, יש פה משהו שיורד לעולם, יש פה עכשיו נקודת חיבור, לא מצד הפועל איך שהוא בחר בנו, וגם לא מצד המקבל שאנחנו קבלים מלכותו, אלא מצד הדרך לקיים את נקודת החיבור הזאת, לחיות ברובד כזה של חיים קדושיים, שמה שנותן לנו את החיים הללו זה תורה ומצוות, שתי קדושות שהולכות ומעלות אותנו. יעקב זה המדרגה הראשונה להתרחק מן העולם, אבל ישראל זה אפילו מעלה אותנו מעל המלאכים. זה הסבר של רבי אבין. ורבי אבאו, אז רגע בשביל להקדים את רבי אבאו נסביר רגע את המושגים שמהר"ל משתמש בהם. מהר"ל מגדיר פה עכשיו שלוש רמות, אולי ארבע רמות. גשם, כוח בגשם, אתם יודעים, בסדר, ראיתם את זה בפנים, אתם רואים שאנחנו עסוקים, אצלי זה בקוף יוד ימין למטה, כי זה מהלכים ארוכים פה, קשה להגדיר בדיוק איפה זה נמצא, אבל יש פה שלוש או ארבע רמות, מדרגה ראשונה זה גשם, מדרגה שנייה זה כוח בגשם, מדרגה שלישית שהוא לא מקושר בקשר המציאות עם גשם, ומדרגה רביעי זה כבר קודש הבריחו, נקי ומופשט, מכל זה, לא גשם, לא כוח בגשם, לא קשר המציאות עם גשם. אז בואו רגע נסביר את המושגים הללו. גשם זה ההופעה התחתונה. זה ההופעה המציאותית. מה זה כוח בגשם? כוח בגשם זה כוח שמטרתו לאפשר לגשם לפעול. למשל, הזכרתי קודם חתול, אז נמשיך עם החתול. בסדר? החתול זה הגשם. אבל איך החתול יחיה? אז יש כוח בגשם. כוחות הנפשיים של החתול, היכולת שלו לחפש את האוכל, היכולת שלו לראות, היכולת שלו להבין מאיפה להביא את האוכל, היכולת שלו לברוח שמגיע איזה כלב מפחיד, זה כוחות נפשיים, זה לא כוחות גופניים. אבל מה המטרה של הכוחות הנפשיים הללו? זה כוח בגשם, זה כדי שהגשם יוכל לחיות. אילולא שהיו לו את הכוחות הנפשיים הללו, אז היו תורפים אותו כבר מזמן, והוא היה גובה ברעב, שלום על ישראל. כל הכוחות הנפשיים שיש בחתול מגמתם כדי שהחתול הזה יוכל להתקיים. זה הכוונה, המדרגה, אתם יודעים, המדרגה הראשונה זה גשם, אז המדרגה שמעליה זה כוח בגשם. כוח שמגמתו להיות אמצעי לחיי הגשם. זה המדרגה השנייה. מדרגה השלישית היא יותר גבוהה. הוא לא מקושר בקשר המציאות עם הגשם. אז זה המהר"ל אומר, זה כמו השכל. הוא לא כוח בגשם. הוא נמצא עם הגשם בקשר מציאות בלבד. מה זה להיות עם הגשם בקשר מציאות בלבד? השכל כבר תפקידו לא בשביל שהגשם יוכל לחיות. השכל מגמתו כבר לקחת אותך קדימה. הפוך. זה לא השכל בשביל הגשם, זה הגשם בשביל השכל. לכן הדגש שלו, הוא נמצא עם הגשם. אבל הוא לא כוח בגשם, אלא הוא נמצא איתו בקשר מציאות. הנפש אמרנו של החתול, מגמתה, כדי שהגשם יוכל לחיות. השכל זה הפוך. השכל מוביל אותי למגמות, לאידיאלים, לערכים, לתובנות, להתקדמות של העולם צריך להתקדם אליהם. והופעת הגשם זה כדי שהשכל הזה יוכל לפעול. מה זה היה עוזר אם היה לי שכל מופשט שלא יכול לעשות שום דבר, לא היה לו ידיים ורגליים? זה היה פה שכל שמסתובב לו באוויר ולא יכול לעשות שום דבר. כל מטרת הגשם זה כדי שהשכל יוכל לעשות משהו. אז זה בדיוק הפוך. החתול כל עניינו זה שיהיה גשם, והנפש היא כדי לעזור לגשם. אבל אצלנו עכשיו אנחנו גלים שמציאות האדם היא מדרגה אחרת לגמרי. האדם שייך במדרגה הזאת שיש שכל, ויש לשכל הזה גשם בקשר מציאות, לא בגלל שהגשם מוביל, אלא כדי שהשכל יוכל להוביל והגשם יוכל לעזור לו. אז זה שלוש מדרגות. בסדר, גשם, זה אפשר היה לקחת עוד איזה הר, כוח בגשם, אמר נגיד הנפש לחתול, שכל, שזה כבר מדרגה שהיא קשורה לגשם, אבל הקשר מציאותי, זה נגיד האדם, לא נגיד זה האדם, יש מדרגה מעל זה, קדוש קדוש קדוש, זה הקדוש ברוך הוא. אומר, עכשיו אחרי שבאנו את המושגים הללו, אז אומר רבי אבאו, איך הקדוש ברוך הוא יצר וחקק את הקשר שלו אל האדם, הוא העמיד אותו במדרגה הגבוהה הזאת שלא הייתה לפני במציאות. כל עוד הסתכלנו על המציאות מצד בריאת העולם, מצד הממשלה, אז היו שתי כוחות רק משתי הרמות התחתונים. או גשם או כוח בגשם. בזהירות נגיד, גם המלאכים זה כוח בגשם. בסדר? זאת אומרת, בזהירות, בסדר, המלאכים והחתול זה בעצם אותו מדרגה. כך יצא לנו עכשיו. כי החתול כל מגמתו זה לרומם. אז המלאכים, יכול להיות שיש להם, הם עסוקים בגשמיות מאוד גבוהה. כי, אבל המלאכים הם כוחות שנועדו לאפשר למציאות התחתונה לחיות. נכון, יש שרו של עשיו, יש שרו של המלאך, יש וכו' וכו'. כל מגמתם של המלאכים הם שליחים כדי לאפשר את הופעת ההופעה האלוהית כאן, ולאפשר לגופים לקבל ולחיות כאן בתוך המציאות האלוהית. אבל המלאכים לפי זה לא מרוממים את המציאות קדימה, הם רק מאפשרים למציאות לחיות, לכן הם שליחים של הקדוש ברוך הוא שצריך. אבל ישראל הוא מעל המלאך, שריתם אלוהים עם אנשים ותוכל. הישראל הוא מעל המלאך, מדרגת ישראל זה שהם מופיעים את המגמה האלוהית בעצמם, והגוף הוא משרת אותם כדי שהמדרגה הזאת תוכל לצאת לפועל. אז איך לפי השיטה השנייה, לפי שיטת רבי אבאו, הקדוש ברוך הוא טבע את המציאות העליונה הזאת בישראל, בעזרת הנחת הכתר העליון הזה. בסדר, זה שוב מצד הכתר, מצד ההופעה, מצד החיבור. לא, יש שם שניים, לא, הראשון זה היה רבי אבין. אתה אומר, זה פעם אחת רבי אבא, פעם אחת רבי אבא, הוא בא פה בגרסה של המהר"ל. כן, אז אותו אחד, נכון. לא יודע מה הגרסה האמיתית. אבל השיטה השנייה, אז נקרא לה, בכל מקרה, לפי השיטה השנייה, עיקר הדגש, זה מצד הכתר ממעלה למטה. זאת אומרת, אם אני אסכם רגע את כל התובנה הזאת שזה רוב הפרק, במגמה, מה מעלת המקבל? מעלת המקבל מתברר בתוך שלושת המבטים שהוא כתבה בתחילת הפרק, מצד המקור, מצד ישראל ומצד החיבור. בסדר, מצד המקור זה אנוכי השם אלוהיך, זה תחילת הפסוק. מצד המקבל זה אשר עושה תרמצם בית עבדים, זה איך אתם תרוממתם ממטה למעלה. ומצד החיבור, איך מופיע עצם החיבור שם בעשר הדיברות? מופיע בנתינת תורה ומצוות לפי הבור ראשון, ומצד המדרגה האלוהית של הכתר המיוחד, שאנחנו יודעים שנכון, יש על זה הרבה מדרשים, יש על בגמרא בשבת, ששם להם כתר מיוחד על הראש, ואחרי זה בהתנצלו את הדיעם אשר קיבלו מהר חורב, אז היה להם איזה עדים מיוחד, איזה אירוע מיוחד, זאת אומרת משהו במעמד הר סיני, זה מעמד יוצר, זה מעמד מופיע, זה מדרגה אלוהית מיוחדת שהונחלה לישראל, שהמקבל עכשיו, זה התחיל ביציאת מצרים, נגמר בהר סיני, מקבל אחר לגמרי מכל המקבלים שאנחנו מכירים במציאות, והרבה לאלה ולאלה מכל המדרגות של הממשלה שהופיעו לפני המציאות, גם המלאכית. בסדר. זה כבר נשאר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לישראל יש שתי קדושות. קדושה אחת יחיגה אותה מהגשם, קדושה שנייה יחיגה אותה מהכוח בגשם. ישראל נשארו במדרגה שיש להם קשר עם הגשם, אבל קשר מציאותי בלבד. אנחנו עדיין חיים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא נשאר עם הקדושה השלישית, הוא לא גשם, לא כוח בגשם, לא קשר מציאות עם גשם, הוא נבדל עליון. ופה באמת מודגש מאוד מה שהדגשתם קודם, שזה מדרגת העם. כן, זה לא שכל אחד ואחד מישראל כבר במדרגה הזאת, אלא קדושת ומדרגת העם במה שהם. מצד הפוטנציאל של האומה הישראלית, אנחנו שייכים לקומה השנייה הזאת, לא בקומה השלישית של הקדוש ברוך הוא כמובן, אבל שייכים לקומה השנייה שאנחנו לא כוח בגשם. אני
חושבתי בהסברה של רבי אבאו,
כן.
מתבטא מעלה שבישראל עוד בני המלאכים?
כן, אמרנו שם, מילוק נראה לי יצאת, שאמרנו שהמלאך, קשה להגיד את זה, אבל המלאך הוא מדרגת החתול בעצם. הוא כוח בגשם. כל עניין של המלאכים זה לעשות שליחות כדי לקיים את המציאות של העולם הזה. יש מלאך אחד ממונה על הגשם, מלאך אחד ממונה על השמש, כן? המלאכים הם כוחות שמופיעים את היכולת של העולם הזה להחזיק מעמד, אבל הם לא מרוממים אותו, הם לא מהלכים, הם עומדים. הם לא יכולים לרומם אותו למציאות יותר עליונה, למציאות יותר מתקדמת. כי כרגע הם מחזיקים את המציאות, כמו שהיא. זה מדרגת כוח בגשם. אז יש לנו מדרגת הדומם, מדרגת הנפש, מעל הגוף, על הגשמיות, ומעל זה את ה...
למרות המדרש בהצבעה של רבי אבאו הוא לא אומר, הוא לא עוד כתה השוואה על המלאכים, רק רבי אבין אומר העליונים שאני את הרבה מתנת בשחת, אז זה בני מדינה, כלומר זה העליונים, זה בני שלוש קדושות ושתיים לראש ולם, זה אחד לראשו.
נכון.
שם לא מוזכיר את זה במדע שלו, גם מראה לא עובדת מפורש.
לא מפורש, כן, נכון, אתה צודק. כי יותר נדמה לי, זה קשור מה שאמרנו קודם, שדווקא כשאנחנו מתרוממים ממטה, אז בולט הפער שלנו למלאכים. כשאנחנו מתחילים להתרומם שתי מדרגות ממטה למעלה, לזתת מארצם בית עבדים, אנחנו צריכים לעלות לאן שהם לא מצליחים לעלות. כאן זה יותר מצד השם הקדוש ברוך הוא בחר בנו, טבע בנו. בהסבר הראשון זה ממטה למעלה, בהסבר השני זה גם ממטה למעלה, בכוונה איך הקדוש ברוך הוא פעל ממעלה את זה. כן, הספירה של השלוש היא תמיד ממטה למעלה, זה אתה צודק, האפס זה למטה זה הגשם, הדרגה השנה זה כוח בגשם, הדרגה השנייה זה ישראל, הדרגה השלישית זה הקדוש ברוך הוא, כן, הספירה הזאת, כן. בסדר?
אני
גם
מדברנו
קודם,
לפני
הצירים
של תחילת הפרק.
כן.
זה קודש שייך
לזה... בתחילת הפרק הוא אמר ככה... אז אני אומר, בתחילת הפרק אני חושב הוא הביא שלוש תשובות, אחד מצד המקור האלוהי, אחד מצד המקבל, אחד מצד החיבור, עצם החיבור. אז נדמה לי שפה רבי אבא ורבי אבין זה מצד עצם החיבור. זה עיקר הדגש למהר"ל. אפשר היה לחלק בין רבי אבא ורבי אבין שזה אחד מככה ואחד ככה. ונראה לי ששניהם ביחד הובאו כאן במדרגת החיבור. מה נקודת החיבור? תורה מצוות, או מצוות סבלות עשה, לא חשוב, צפון תוך הפירוש הראשון, ועצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מכתיר אותנו מצד הכתר. נכון, הדגש השני שהקדוש ברוך הוא שם עלינו עטרה. אז מצד החיבור, העטרה הזאת היא המחברת, לא מצד המקור, לא מצד המקבל, מצד החיבור. כאן עובר המהר"ל לנושא האחרון של הפרק, וזה מצד הפועל, מצד האנוכי. אומר המהר"ל, לא סתם כתוב כאן אנוכי ולא אני, כל מקום שכתוב אנוכי, מי שזוכר מנצח, אז בנצח במזיין, במחד שם, אנוכי אנוכי ומנחמכם, שם העריך המהר"ל גם כן בביאור הזה, שמה זה אנוכי אנוכי, אבל אנוכי במהר"ל, אני מסביר במהר"ל באופן עקרוני, שאנוכי זה הכוונה שזה עניין מאוד מאוד עצמי ולא שייך לפעולות. למשל, אני הולך. בסדר, כאן אנחנו מדברים בעברית, אני הולך, זה נכון לגמרי, אבל עכשיו אתה הולך, יכול להיות גם שמחר לא תלך, תפסיק ללכת, זה מצד הפעולה. אז גם התארים זה מצד האני. אני נחמד. למה אני נחמד? כי עכשיו אני מחייך, על פעולת החיוך, אז זה נראה שאני, אז יש לי תואר שאני עכשיו נחמד, יכול להיות שאתה לא יהיה נחמד. בסדר, אז זה תואר. אנוכי זה כבר משהו במהות. כבר לא שייך לפעולות, לא שייך לתארים החיצוניים, זה שייך לעצם העצמיות האלוהית. זה חיבור, ופה המהר"ל מחזיר אותנו בעצם לתשובה הראשונה, ראשונה, ראשונה. אנוכי זה מורה שזה נצחי, לא יוסר לנצח נצחים. כן, מעריך בזה המהר"ל. המהר"ל כידוע התמודד הרבה עם הנוצרים שם באירופה. אז המהר"ל אומר, כאן יש תשובה מאוד מאוד חשובה. מכה שיני העקום. כן, היה למהר"ל הרבה ויכוחים שם. עם הכמרים ואצל המלך, הוא סבל מזה גם לא מעט, אפילו ברח מפרג באיזשהו שלב, כי הוא ענת שוות יותר מדי טובות, אבל מקעה שיני העקום, כן? אנוכי זה מעיד על כך שלעולם לא יהיה לדבר הזה חילוף, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא יכול להופיע מצד הרבה תארים, יכול להיות איש מלחמה, יכול לזקן מלא רחמים וכו', אבל הכל מופיע מצד העצמות העקרונית, לכן אומר המהר"ל, אנוכי לא אשכחך, בגלל שזה אנוכי, אז לא יכול להיות אשכחך. אז עד עכשיו המהר"ל באר בעצם בעיקר את השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ בית עבדים. כאן בסוף הפרק הוא בא לברר את האנוכי. זה תיקר הבירור של האנוכי, עושה המהר"ל דרך הנוטריקון של הגמרא במסכת שבת. הגמרא מביאה שלושה נוטריקונים לאנוכי. שלכאורה שלושת המטריקונים הללו זה שלושת הנקודות שאנחנו מאירים שקיימים בפרק. הנוטריקון הראשון זה מצד המקור האלוהי, מצד הנויטן. אנה נפשי כתבית יעבית, תדגשו על אנה נפשי. בסדר? זה עצם הנפש האלוהית, אנה נפשי. זה הבנת רבי יוחנן. רבנן שמים את הדגש על החיבור, על הברית, על התורה. אמירה נעימה. זה הדגש. אמירה נעימה.
אני חושב שאני כתבתי, זה לא כאילו שכתבתי את עצמי.
אלא?
שאני כתבתי.
אנה נפשי, כאילו את עצמי כתבתי. את עצמי אני חושב. איך הוא מדגיש?
נראה
לי שכאילו
יש
דבר שאנה
נפשי כתובה נתתי, כאילו ממש יותר שערה.
אוקיי, נראה לי שזה הכוונה שהעצמיות האלוהית ממש מופיעה פה מהקור האלוהי עצמו. כך יותר נראה לי. רבנן בכל מקרה אומרים שעיקר הדגש הוא על הברית, על החיבור, על התורה, שהאלף נו לפי שיטתם זה אמירה נעימה. אתם רוצים לדעת מה יש פה? יש פה אמירה נעימה, יש פה תורה, יש פה את מה שנמסר, שזה הדבר המרכזי פה בסוגיה. והאיקה דאמרי אומרים לא, אנוכי צריך לקרוא את זה למפרע. יהיבה, קודם כל צריך להתחיל מהנתינה, כן? כל הדבר הכי חשוב פה זה הנתינה. אם היא לא ניתנת לישראל, היא לא קיימת בפועל. הכי חשוב זה שיש למי לתת את הדבר הזה. אז אחרי שהיא יהיבה כתיבה, אחרי שיש למי לתת, אז אתה יכול לספר לי דברים אחרים. אז נדמה לי ששלושת הצדדים הללו, כך גם המהר"ל אני חושב מבין פה, זה מקביל לשלושת הצדדים שאנחנו מבינים בכל הפרק, משלושת התשובות הראשונות דרך המהלך הכללי של הפרק איך שהוא בנוי לשלושה חלקים, דרך איך שלמדנו בסוגיית המלאכים, שמהר"ל מדגיש כל הזמן, מחלק את התשובה לשלושת הצדדים הללו. אם אני מזהה נכון, אז ארבע פעמים ראינו את השלישייה הזאת. בשלושת התשובות הראשונות, בסדר? של למה יש ציווי, למה אין ציווי בפעולה הראשונה, מצד המקור, מצד המקבל, שיהיה אפשר לצוות, ומצד החיבור. פעם שנייה, איך שהפרק בנוי, מלוכה וממשלה זה החיבור, אנחנו ולא מלאכים זה מקבל, והנויכי זה הנויתן. פעם שלישית, בתוך השיח מול המלאכים, אז המהר"ל עשה את זה גם כן, שבהתחלה הוא הדגיש את זה שהשם חקק עלינו ולא בטבלה של המלאכים, מצד המקור. אנחנו מקבלים בשמחה, מואסים בשקצים ובעולם החומרי מצדנו, והחיבור של רבי אבא ורבי אבין. ופעם רביעית, אני חושב, זה הגמרא פה בפרק הבוינה, של המחלוקת של רבי יוחנן שמדגיש את המקור, לרבנן שמדגישים את הברית, את החיבור, לאיקא דאמרי שמדגישים את המקבל, שעד שהמקבל לא מקבל, אז אין בכלל שום ערך לשום דבר, והכל מצד המקבל. זה נדמה לי המהלך המרכזי של המהר"ל בפרק. פה בתוך הגמרא במסכת שבת, הוא מביא פה שלושה הסברים מה המרכז של הגמרא בפרק הבוינה. ההסבר הראשון הוא מסביר שזה הכל 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 מצד ההתחלה. מה נקודת ההתחלה? ההסבר השני, אצלי זה בקוף י"א בסוף העמוד, הוא מסביר שלכל דבר יש שלוש סיבות. וההסבר השלישי, שזה כבר לקראת סוף הפרק, אז הוא מסביר שבעצם יש פה רק שני הסברים, כי האיקא דאמרי והרבנן זה אותו דבר משני צדדים. אז זה נראה לי בכלל, זה פחות קשה, לא נראה לי שזה קשור לשלישיות שאנחנו מחלקים, אלא הסבר עקרוני של המהר"ל, איך להסתכל על כל דבר במציאות. האם להסתכל על כל דבר מצד ההתחלה? מה הנקודה הראשיתית החשובה? או להסתכל על כל דבר מצד כל הסיבות המקיפות אותו כנקודה אחת, לא לחפש נקודה אחת בלבד, אלא לראות את כל הסיבות כמחברות, או להסתכל על כל דבר בשני מבטים, מצד המקור ומצד ההופעות. זה לפי ההסבר הראשון של המהר"ל, צריך להסתכל על כל דבר כנקודה אחת, יש נקודה מרכזית אחת, ואז שלושת הדעות הן חולקות זו על זו. מה ההתחלה אל הכל? מחלוקת. יש מי שאומר שההתחלה אל הכל זה המקור, יש מי שמסתכל שההתחלה אל הכל זה עצם הברית, ויש מי שמסתכל שההתחלה אל הכל זה ישראל. זה לכאורה, ודאי גם מלובל דבר למחיים, אבל זה יותר מצויה בתור מחלוקת של מהי נקודת ההתחלה שבשבילה הכל מופיע. הסבר השני, המהר"ל מבקש מאיתנו לא להסתכל על זה כנקודה אחת בלבד, אלא לראות איך שלושת הסיבות במהות שלהם הם משלימות זו את זו. חייב להיות פועל הפועל חייב שיהיה לו תכלית, וחייב שיהיה את הציור שאותו מציירים כדי להגיע לתכלית. זה מהלך אחד שיש פועל שמצייר לתכלית.
שהוא
אמר לו שמה, תתאר מבין
המילים
לבדים, אבל ציור מהות ותכלית, מה החילוק? בהספר השני של המערב, הפועל זה מי שעושה, התכלית זה מה שהוא רוצה שיקרה, והציור זה איך הוא מצייר את הדבר הזה, הולך וקורה בפועל. מה?
זה בפועל או שהיא יוצרת?
הציור, כן. איך הוא מוציא את זה לפועל כדי שזה יממש את התכלית.
אז כאילו זה לא מצד ישראל, כאילו...
זה לא מצד או ישראל שזה הכל בשבילם, או מצד שרצה תורה ומצד הקדוש ברוך הוא, אלא... הקדוש ברוך הוא רצה את מגמת הכל, שזה נתינת תורה לישראל, נתינה לישראל, רוממות ישראל, ואיך הוא צייר לעשות את זה בעזרת התורה. אז זה לראות את זה כמהלך חד. הקדוש ברוך הוא רואה את המגמה ומחבר אותנו אליה דרך הציור הפועל. ואז שלושת הפירושים הם לא שלוש מחלוקות, שלוש שיטות, אלא מהלך אחד ארוך שמסביר לך את שלושת השלבים, או שלושת הצדדים, או שלושת הסיבות השונות בהופעה.
זה נגיד ראייה שאנו שכתבית יביד ורק דגש על זה שכאילו הוא עושה כדי שהוא עושה את זה כמה רק אחר כך כתוב כתיבה נגמה איך זה כתוב רק זה מזה קורה מהתורה סתם
טוב מה אני אחשוב על זה רק אסיים רגע כן כל הזמן אותם שלוש נקודות והמבט האחרון של המערל זה כבר מופיע לקראת הסוף ועוד יש לך לדעת כי דעת רבנן כי רבי יוחנן דרש מדעת הנוכים מטעם שרמנו בהתחלה הוא הכל טוב לא נקרא עכשיו את כל זה לפי ההסבר השלישי בעצם יש פה רק שני הסברים יש לדעת רבנן ולכן הוא הופיע כאיקה דאמר ולא כשיטה עצמית בשם חכמים אלא כי רבנן ואיקה דאמר הם אומרים את אותו דבר משני צדדים כוונת המערל פה נדמה לי להחזיר אותנו אם אתם זוכרים בפרק תמידי, אמר המערל כל דבר שלם מופיע מימין לשמאל ומשמאל ימין ממטה למעלה ומעלה למטה כמו בדיברות שאין חמש, יש עשר, אין עשר, יש עשרים אז ודאי שהנוי של השם אלוהיך זה על הנפשי כתבית יעביד זה הנקודה המרכזית אבל איך זה יופיע במציאות? זה חייב להופיע במציאות משני צדדים אז לפי זה האיקה דאמרי והסביר הזה הוא מסביר יותר טוב לשאת הפשט מה זה האיקה דאמרי שאומרים פתאום אנו הולכי למפריע אנחנו לא הבנו את זה, למה להגיד אנוכי למפריע? תגיד אנוכי ישר, קדוש ברוך הוא אמר אנוכי, הוא לא אמר ינקה למה יקנה? למה אתה אומר את זה למפריע? לכוונה היא כל דבר שמופיע בהופעת התחתיתית שלו הוא חייב להופיע בשלמות גמורה אין דבר כזה שאמר, הוא יופיע רק מימין לשמאל ודאי שהוא מופיע גם משמאל לימין הקדוש ברוך הוא הופעה שלמה זה מכל הצדדים אז העובדה שאנה נפשי כתבית יעבי זאת אומרת שההופעה פה יופעה מהמקור האלוהי בעצמו אז היא חייבת להופיע במציאות אומרים רבנן ואי קדם כי משלימים זה את זה כההסבר של ההתפרטות הזה משני הצדדים בשלמות זה משהו כותב כאן בסוף צריך לדרוש אחורנית אין אחד מוקדם ואין אחד מאוחר וכו'.
אני
כאילו
שלוש הוא
הפוך,
אם אתה
יודע, אמרתי
ששלוש זה
שניים שעד מגיע
למטה אותם,
פה זה
מקור אחד
שמתפרט לשתיים. בדיוק, זה המבט ההפוך, אפשר לראות את זה הפוך, כן, נכון, אפשר להסתכל על זה גם ככה, תמיד בשלישייה, שיש מקור ואז שניים מתפרטים, או שניים מתפרטים שמפיין את השלוש. פירוש ראשון, הכל זה מצד ההתחלה, כל דבר, מה המגמה הראשיתית שלו, מה הייתה המגמה. פירוש שני אומר, לא תחפש מגמה אחת, עם שלושתם ביחד, זה ציר אחד עם שלוש סיבות. יש כל פעולה בעולם היא מתבצעת ככה יש מי שרוצה לפעול יש את התכלית שרוצה להגיע אליו יש את דרך הפעולה איך יוצר אותה פירוש שלישי אומר יש פה מקור שמתפרס לשני צדדים אופקיים מצד המחשבה ומצד הופעה במעשה הופעה במעשה חייבת לראות כל הצדדים מחשבה היא מחשבה אחדותית אחת של העצם כל זה היה הדיבר הראשון בעצם רק להבין את הנקודה אנחנו בפרקים הקודמים דיברנו על ההכנה בעצם של מעמד הר סיני דיברנו על 10 דיברות כמכלול בסדר? ובעצם הדיבר הראשון מבחינת המערל הוא דיבר מעבר כזה. זאת אומרת, הוא עדיין דיבר מאוד מאוד כולל, כי אין בו אולי ציווי מהותי מצד עצמו, אלא קצת כמו, כידוע, בחסידות יש הרבה הקבלה, לא זוכר את זה במערל אפר, אבל בחסידות יש הרבה הקבלה בין 10 דיברות ל-10 מאמרות שבהם נברא העולם. אז מה זה המאמר הראשון שבו נברא העולם? זה בראשית, בעצם לא קרה שם כלום. בסדר? אבל זה המקור לכל, ועד בראשית, זה הכל, יש רק 9 אמירות. בראשית הוא המקור של הכל. אז אחרי הבראשית מופיעים 9 אמירות, אז במובן הזה יש פה סוג של הקטר כזה שהוא היסוד של הכל, הדיבר הראשון, ואתה יכול להופיע עכשיו 9 דיברות שהם ודאי ציוויים, סודרים, מוגדרים, מודרכים. אז פרק למדזן הוא בעצם פרק מעבר כזה בין היסוד של כל 10 הדיברות ובין הדיברות כאירועים פרטיים. אז שבוע הבא בעזרת השם, ננסה גם את למדחת וגם את למדת, ברשותכם, יש סיכוי? כי מהם יותר ארוך לדעתי, אז מהם נצטרך לעשות לבד, מהם זה השבת. למדת הוא קצר, אפשר להכניס אותו או עם למדת או עם מם, אבל נראה לי יותר סיכוי להכניס אותו עכשיו, כי פה איזה 5 עמודים ומם הוא ארוך. גם לא, אבל 6 עמודים. כאילו למדחד, אם תתבירו למדחד מה טוב. אז נמד אחרי זה, כן. שבוע טוב.